ראיתי קצת מסתבכים, חזרתי, נחזור חזרה למלאכות שהתחלנו לפני פסח. בסדר? ברשותכם. טוב. אז זה מחזיר אותנו בעצם משמיטת כספים שלמדנו פסוקים בספר דברים, חזרה לפסוקים בספר ויקרא שלמדנו אותם בעיקר בחורף, בעיקר הפרשייה. ובשנה השביעית שבת שבתון, סליחה, יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח כצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשריך ולתושבך הגרים עמך. בסדר? אז אם נסתכל בפסוק האמצעי, בסדר? איזה איסור מופיע לנו פה?
לא לקצור ולא לבצור.
אני לא עושה כרגע במושג ספיח, בסדר? מושג בפני עצמו, ויש פה משהו ש... כרגע לענייננו נניח, מה שגדל, בסדר? יש פה דיוקים, אבל מה שגדל, ספיח קצירך לא תקצור, ענבי נזירך לא תבצור, למה שנת שבתון יהיה לארץ? אז לכאורה כתוב פה, כמו שאמרת, לא לקצור ולא לבצור, נכון? טוב, מה כתוב בפסוק הבא?
והייתה שבת
הארץ, אז מה הבעיה?
שתוכל עם הסוף לקצור.
נכון, אז אנחנו בבעיה. יש לכאורה סתירה צועקת בתורה עצמה, בסדר? כתוב שאסור לקטוף, אבל כתוב שמותר לאכול. אז איך זה עובד?
לאכול
מהעץ, גם, לכאורה גם לאכול מהעץ, זה לקטוף, זה בסדר, זה לקטוף עם השיניים, לא, נגיד שהיינו נוגסים ישר מהעץ. בסדר, וזה אולי אפשר להגיד על בצירה, שזה ענבים. אבל קצירה, שזה חיטה, זה תבועה, זה ודאי יותר קשה. אנחנו לא יכולים לאכול תבועה ככה כמו שהיא, כמו שמוכח בוויכוח של רבי עקיבא עם טרומוסרופוס הרשע, נכון? מכירי? אז אני לא אומר מסברתי, אלא שם מוכח שאנחנו לא יכולים לאכול חיטה כמו שהיא, אלא צריכים לאבד אותה. אז רדע צריך לקצור.
האיסור לקצור זה לא פשוט על בעל השדה? כאילו, שאסור לו לקצור לעצמו? ואז לאנשים אחרים מותר לקצור?
לא יודע. כלומר, יכול להיות. שאלה טובה. כשאנחנו קוראים קודם כל, אנחנו מתחילים עם שאת הפסוקים, בסדר? הפסוקים יכולה כתוב לא לקצור, אבל אתה צודק. מיד מופיע בפסוק הבא. שכן מותר לאכול.
כתוב כצירך, כאילו.
אוקיי. לך אסור לקצור, כי זה כצירך. טוב, כיוון. אז בואו נראה רש"י, בסדר? נתחיל קודם כל מרש"י. זה חומר פשוט.
צריך צירך לא תקצור, כמו מרש"י, אם מוכן לקרוא. לא תקצור, להיות מחזיק בו תשעה קציר, להפקר יהיה לכל.
בסדר? תקרא את כל תודה כל הרש"י פה.
נזירך שהזרת והפרשת בני אדם מהם ולא הפקרתם. לא תבצור שאותם אינך בוצר אלא מן המופקר. והייתה שבת הארץ, אף על פי שהסרטים עליך, לא באכילה ולא בהנאה הסרטים, אלא שלא תנהג כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים בה, אתה ושכירך ותושבך. שבת הארץ לכם לאוכלה, מן השבות אתה אוכל, ואתה אוכל מן השמור. לך ולעבדך ולעבדך, לפי שנאמר, ואכלו ויוני עמך, יכול יהיו אסורים באכילה לעשירים, תלמוד אמר, לך לעבדך ולעבדך. הרי בעלים ועבדים ומשפחות אמורים כאן.
טוב, אז מה יצא לנו מרש"י? בסדר? אפשר לדייק פה הרבה, אני לא דייק יותר מדי, אני רוצה רגע מרש"י לקבל את האמירה הכללית. אפשר לדקדק פה מה בדיוק שיטת רש"י, אפשר לדון בזה, בסדר? אבל קודם כל מה רש"י אומר? רש"י מדייק קצת אחרת ממך בפסוקים, נכון? כי יש לו על מה לסמוך, כן? אבל מה אומר רש"י? קודם כל, מה זה לא לקצור? לא תקצור, הכוונה שאסור לקטוף, כמו בשבת?
לא, שאסור כאילו...
זה חלק מה... הכוונה, לא תקצור, זה להיות מחזיק בו כשאר קציר. כן. בסדר?
אוקיי. לא מחסנים.
רגע, זה כבר... יכול להיות שאתה צודק, אבל לזה. אינווה נזירך, בסדר? מוסיף פה רשי עוד קומה. מה זה אינווה נזירך? בעצם שיטת גם שיטת הדמותם כמו רשי. מה זה אינווה נזירך?
כאילו ששמרת אותם בצד בשבילך ולא...
בשביל האחרים. זאת אומרת, לפי רשי, כל זה לכאורה הוא לא... בינתיים, מה שאני קורא, בסדר? לא תיאור של בכלל הפעולות החקלאיות, אלא... החלק הראשון, נגיד, לא תקצור, זה לא תיאור של הפעולות החקלאיות, אלא תיאור של ההתנהגות, חלק מהתיאור של ההפקר, נכון? אבל בענווה נזירך יש עוד משהו. ספיח צריכה לא תקצור, אז אמרנו הפקר. ענווה נזירך לא תבצור, פה מה הכוונה? שימו לב טוב, נזירך לא תבצור. מה אומר רשי? אותם אינך בוצר, אלא מן המופקר. נכון, שונה. מה אומר פה רשי?
גם את שלך אתה לא יכול לדעת.
מה זה שלך? מה זה ענווה נזירך? אם לא הפקרת, אז אסור לך לבצור. אז לא תקצור, זה לא לא לעשות ככה עם המגל. זה באופן כללי תפקיר. אבל לא תבצור, זה כן לא לבצור. מה? משהו ספציפי. בסדר? את הענבים שלא הפקרת, אסור לך לבצור. מה מותר לך לבצור? מן המופקר. בסדר? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אף על פי שסרתים עניך, לא באכילה ולא בהנאה סרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית. זה מדבר על מה? על המופקר או על הלא מופקר? קראו את הדיבור המתחיל הבא כדי לא להתלבט, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מן השבות אתה אוכל.
ואתה אוכל
מן השבור, אז... לכאורה, פשעת רשי, אני אומר לכאורה, כי אי אפשר לדון בזה, אנחנו פחות ניכנס לשיטת רשי, אבל לכאורה, פשעת רשי, מה אומר?
שבת הארץ זה על ההפקר.
כלומר, ההפקר מותר לאכול, ואותו כמו שראינו מקודם, גם מותר לקצור. נכון? ומה אסור לבצור ואסור לקצור אם מישהו לא הפקיר? בסדר?
מישהו אחר לא יכול
לקצור? מישהו אחר זה שאלה, האם אנחנו אומרים, זה יכול לנו גם שאלה אחרת, אם אדם לא הפקיר, אם אדם לא הפקיר, האם זה מופקר אוטומטית, הפקעת דמלקה, או שהוא לא קיים את המצווה, אבל מי שיקטוף מישהו אחר זה גזל, זה תלוי בו. בסדר, היינו... אי, אז בתחילת החורף, זה מחלוקת ראשונים. בדומה לזה, הזכרנו לפני שבועיים, מחלוקת ראשונים בשמיטת כספים. זה לא מקביל, זה לא אותם דעות. אבל גם שם ראינו שיש מחלוקת, האם אם מי שלא השמיט, זה אוטומטית נשמט או לא. בסדר? אז זה ככה היה רשי בשביל טיפה להיכנס לסוגיה. יש מדרש עוד לפני רשי, בסדר? ספרה, תורת כהנים, אומר המדרש כך. מי מוכן להסתכל לקרוא?
את ספיח קצירך לא תקצור, מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית, ותנווה נזירך לא תבצור, מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים. מכאן אמרו, תהנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותה בחורבה. אין דורכים ענבים בגת, אבל דורכים בערבה. אין עושים זיתים בבד וכותבי. אבל כותב שמכנס לבדידה, רבי שמעון אומר, אף תוכן הוא בבד ומכנס לבדידה.
בסדר, המדרש קצת ארוך, בסדר? אני רוצה להתמקד פה במשפט אחד בינתיים. כל החלק השני של המדרש הוא בעצם מכאן אמרו, והוא מצטט את המשנה שתכנית אותה בפנים, זה משנה מסכת שביעית, ונדבר עליה קצת בפרשנויות, אבל קודם כל המדרש אומר ככה, תנווה נזירך לא תבצור, בסדר? מה לומד המדרש מנווה נזירך לא תבצור? בסדר? מה אנחנו לומדים לפי המדרש? מהפסוק, ענווה נזירך לא תבצור. עכשיו, המדרש בדרך כלל הוא דאורייתא. זה בדרך כלל, חוץ, לפני כן הוא אומר, מכאן סמכו חכמים, זה מדבר על הסמכתא לאיסור ספיחים שהוא דרבנן. לא נכנס לזה עכשיו, אנחנו לא עוסקים באיסור ספיחים, אבל המשך המדרש ואומר, תנבן נזירך לא תבצור. מה אומר המדרש? מן השמור בארץ אין אתה בוצר. לכאורה פשט הדברים, מה ששמור אסור לך לבצור. כשהפסוק אומר אינבן נזריך לא תבצור, אז לכאורה המדרש זהו המקור של רשי, מה שנזרת, כלומר הפרשת אחרים ממנו, שמרת, עברת על איסור שאתה לא הפקרת, שמרת, לא תבצור.
מה זה לבצור? מה זה לבצור דברים שהם בארץ? מה זה לבצור עליו?
שמור בארץ, כוונה שלא הפקרת אותו. אה, לא, שמור בארץ, פשט דברים, לא חושב שכוונה. היה כוונה שמור בשדה. כלומר, לא ששמרת במחסן, בשנה שעברה, או אני לא יודע זה, אלא כוונה, גידרת את השדה, בסדר? לא נתת לאנשים להיכנס. מה אמר הפסוק הקודם? שצריך להיות לך שנת הפקר, בסדר? שנת שבת שבתון יהיה לארץ, אסור לזרוע, אסור לקצור, ואם יש משהו ששמרת, לא נתת, לא הפקרת, לא תבצור, פסוק הבא יגיד שצריך להפקיר. מן השמור בארץ אתה רוצה, אבל אתה רוצה מן המופקר. משפט ראשון. משפט הבא אומר המדרש, בסדר? לא תבצור. על איזה פסוק הוא מדבר?
על איזה איך לא תמצור.
כן. על איזה פסוק הוא דיבר חצי משפט קודם?
על אותו פסוק.
על אותו פסוק, בסדר? נכון. לא תמצור, אומר המדרש. כן, כן. דברו, דברו, רוב שזה בסדר, זה דברי חז"ל, מותר לקרוא. כן. לא תמצור.
כדרך המצרים.
בשינוי.
אה, נפלא. בשינוי. אז רגע, לא הבנתי. אז בשינוי מותר לבצור או אסור? המדרש לומד שני דברים מלא תבצור, נכון? או לכאורה דבר אחד את אינבן נזיריך לא תבצור?
או זה פלוס פלוס, כאילו גם. שני כללים.
שני כללים. אתם מסכימים שהמדרש לכאורה מוציא פה שני כללים מהפסוק? אחד הוא אומר, תבצור מהמופקר ולא מהשמור, או מהשמור לא מהמופקר כן. שתיים הוא אומר, אל תבצור רגיל, תבצור בשינוי. נכון? עד כאן מסכימים שזה לכאורה פשט לשון המדרש?
כן.
יופי. מה היחס בשני הכללים?
אולי זה דרך המצרים זה פשוט...
כשאני אומר לך, תקשיב, תקנה במקולת אבטיחים של היתר מכירה. בסדר? ולא צר בדין. בסדר? משפט אחד. משפט שני, טוב, אולי נתתי דוגמה טובה, לא הכנתי דוגמה מראש, אז רגע, אני אקח לעצמי 10 שניות, ואני חושב דוגמה יותר מדויקת. אני חוזר בי. אני לא אמציא דוגמה, בואו נשתמש בדוגמה של המדרש עצמו. בסדר, המדרש אמר שני כללים, נכון? לא לבצור מה שאמור על המופקר, ולא לבצור כדרך הבוצרים. בסדר? כלומר, כשאני בוצר מה מופקר, לא לבצור כדרך הבוצרים? או יש אפשרות אחרת להבין?
אולי כשאתה לא בוצר מהשמור, אז זה בעצם לא דרך שהבוצרים, כי הבוצרים בדרך כלל שמורים את מה שבוצרים את מה ששמור.
אז אתה מפרש ששמור, זה הכוונה שמור אחרי הבצירה. אפשר לפרש, אבל אם הסברנו קודם ששמור בארץ אין אתה בוצר, וגם יותר משמע, לא כתוב אי אתה שומר את מה שאתה בוצר, נכון? אלא כתוב ממה ששמור אתה לא בוצר. בסדר?
זה אולי דרך המוצרים.
אבל אני חוזר גם, חשוב הרגע שבסדר שנתמקד במורכבות של המשפט הזה. המדרש, כמו שאמרנו, דרש פעמיים את אותו פסוק, לכאורה, נכון? זה תנבה נזיריך לא תבצור, תנבה נזיריך זה מה ששמור, כמו שראינו. נזיריך לא תבצור, לא תבצור, לא תבצור כדרך המוצרים. אז איך אפשר להבין את המשפט הזה? אם אני אחבר את שני המשפטים, שני החלקים, מה יצא לי? את ענבי נזיריך השמורים...
לא תבצור כדרך המוצרים.
לא תבצור כדרך המוצרים. מה יצא לי עכשיו, אם חיברתי את זה ככה?
שלא בדרך המוצרים מותחה לבצור.
שלא בדרך המוצרים מותחה לבצור. את מה?
את הענבים השמורים.
את הענבים השמורים. מה הענבים לא שמורים?
אז אתה לא צריך... אתה יכול בדרך המוצרים.
מה, השגנו יותר, אה? נכון? רגע, אבל אתה קודם אמרת משהו אחר. נכון? איך היה אפשר להבין את זה אחרת? שני דברים. את ענבי נזיריך לא תבצור. כוונה, אסור לבצור בכלל מהשמור, אלא מן המופקר. דבר נוסף, אני אומר לך, כן, זה אולי נלמד בעצם מענבי נזיריך, הדגש. כאילו זה מתייחס לדגש. כאילו יש פה שני לימודים. אז בואו נראה. בסדר? הנחנו פה את השאלה. אמר המדרש, לכאורה אמר דבר ברור, היינו הדים לזה ברשי, אבל בעצם כשנכנסינו טיפה יותר לדייק בלשון המדרש, אז ראינו שעדיין אנחנו לא בטוחים, גם אחרי שקראנו את המדרש, מה הוא התכוון. נכון? צריך קודם לרצות דבר פשוט. האמת, אני רציתי לפני השיעור לעבור בצל בגינה, יש לנו ברוך השם אצלי מונים, אבל לא שלנו, זה בית שאנחנו סוחרים, שבא לבית, אבל מרשים לנו... וגם שמיטה, זה הפקר. רציתי להביא כמה לימונים כדי להתגיר אתכם בשאלה איך כתבתי אותם. בסדר? אבל אמרתי, לא, אם אין לכם מה לעשות איתם פה וזה בישיבה, סתם אני אשאר, יזרק, אני לא יודע, אז אין לו... יש ברוך השם שפע גדול על העץ. אני רוצה בגינה לצאת לקטוף לימון, בסדר? לסלט, לתה, לא משנה, למשהו, בסדר? לדג. איך אני כותף אותו? מותר, אסור, איזה טוב טוב, עם המרפק, בשיניים, מה התורה רוצה ממני? בסדר? בננה היום, מה המדרש אומר? טוב, המדרש המשיך, מכאן אמרו, כלומר, פשט המדרש הוא שהמשנה שאתה מכיר במסכת שביעית, או יכול להיות שהמשנה ציטטה אחר כך, בסדר, המדרש נכתב קודם, בכל אופן, הממרה כבר הייתה, בסדר, המשנה הייתה קיימת בעל פה. המשנה שאתה מכיר היא מכאן, מקורה בפסוק הזה, לכאורה היא דאורייתא, או לפחות זה הרחבה של דרבנן על גבי דאורייתא. מכאן אמרו מה? אז אומרת המשנה בסרט שביעית, המקור הבא, תהנים של שביעית, אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותם בחרבה. אין דורכים ענבים בגת, אבל דורכו בערבה. ונושאים זיתים וכו'. אני לא נכנס לכל הפרטים במשנה, לוקח את שני המשפטים האלה. מישהו רוצה להסתכן, להסביר את פשט לשון המשנה? לא, כמה שפת שקראתי, בהתחלה, כן.
תורות של שנת שמיטה.
כן.
כאילו, שמיטה לתאנים. איך, כאילו, בשינוי. אין קוצים אותם במוקצה.
עברית, עברית, מה זה אין קוצים אותם במוקצה? נכון, אומרים על שבת, זה לא איסור מוקצה של שבת, נכון? מה כתוב פה? מה זה אין קוצים אותם במוקצה?
במכשיר מיוחד לטפל בהם. מה שמוקצה להם.
אוקיי.
מה שמוקצה
להם. יפה, אמרת עכשיו דבר מעניין. אמרת במכשיר המיוחד שאיתו אמורים לחתוך, בסדר? והסברת מוקצה מלשון מוקצה להם. כמו שאנחנו משתמשים היום בעברית שלנו במילה מוקצה, משהו שהקצית אותו, או כמו מוקצה מהלכות שבת, נכון? הקצית, כלומר הכנת אותו, ייחדת אותו לדבר הזה. בסדר? אבל מה זה אין קוצים לפי זה בעברית?
קציות אולי?
אולי קשור לקציעות, טוב, יש מילה דומה לזה בעברית? לקוצים? תוסיפו עוד צעדיק. קוצצים. בסדר? אפשרי, אולי, אני בכוונה אומר אולי, כי תכף נראה כמובן שזה לא פשוט. בסדר, אנחנו חצי עכשיו שהשאירות השאלות, אחרי זה מגיעים לנסים להגיע לתשובות. בסדר? רק לקרוא את המשנה, שביעית, עברית, רבי. אומר הרמב"ם, מקדם פרוש המשנה, רבי יהודה הנשיא, שלם מאוד בלשון העברית היה, כן, מענה מיוחדת. אז אמרנו הסבר אחד, לפי, אני ממשיך את הקו שלך, אין קוצים, הכוונה, אין קוצצים אותם במוקצה, אבל אז אולי, אם אני אמשיך את זה, אז כמו שאמרת, אבל לא כמו שאמרת, מוקצה, לא הכלי שמוקצה להם, אלא בכלי הקציצה, בסדר? אבל קוצים אותם, אבל קוצה אותם ב... כלומר,
קום יבש
חרב, אולי, בסדר? אתה יצאת חרבה, ממשון, כן, הער חורב, ממשון מקום חרב. יכול להיות? אוקיי. יש פה פירוש המשניות לרמב״ם, אנא דלגו עליו, ותקראו את פירוש רש משנץ מיד אחר כך. בסדר? רק שתי השורות הראשונות שלו. מי מוכן לקרוא?
מוקצה כלי ברזל שחותך בו תאנים, כך שמו.
בסדר? צודק. לא קוצים אותם בכלי שמיועד לקציצת תאנים, מה כן מותר, אבל קוצה אותם ב...
חרבה, סכין לשון חרב.
נהדר. זאת אומרת, כתוב פה מה בעברית שלנו, אם אני רוצה ללכת עכשיו לקטוף לימונים מהעץ בגינה אצלנו. בסדר? העץ שמוזכר לנו. לא עץ שלי, באתי להגיד בטעות העץ שלי, לא שלי, אבל עץ שמוזכר לנו. אז, מה אסור לי, אומר רש משנץ, ומה מותר לי? שהוא למד את זה לנו לכאורה מהמדרש, בסדר? המדרש אמר, מכאן אמרו, אין תאנים שביעית, אין קוצה אותה ומוקצה. אז מה אסור לי ומה מותר לי?
מזמרה אסור.
מזמרה לכאורה אסור, או לפחות אם הדרך לקטוף לימונים היא במזמרה, אז אסור במזמרה.
סכין
יפני מותר, אני יודע, אף אחד לא חותך, קוטף לימונים עם סכין יפני, אז מותר. נכון, לכאורה לפי זה אני צריך לגשת לעץ, סכין יפני, מעדין ביד, אפשר יהיה להתלבט.
אבל גם סכין זה כלי ברזל שחותך.
גם חרב.
כן, אז זה לא גם מוקצה כאילו?
לא, אז רואים שהבעיה היא לא עצם העובדה שאתה מצליח לחתוך, נכון? זה לא כמו בהלכות שבת, אולי זה קצת כמו בהלכות שבת, תכף נראה, בסדר? אבל שכל אתה חותך בצורה טובה, זה יכולה לא טוב, אלא מה שמיוחד לזה, לא טוב. אבל אם אתה חותך עם חרב, אולי בגלל זה פחות יעיל, אז זה נחשב שינוי. אפשר לדון בזה. לכאורה לפי זה, באמת מה שנאמר פה, אסור לבצור, אסור לקצור, אבל מותר לקצור בשינוי. מה זה לא תבצור כדרך הבוצרים, אלא תעשה שינוי. מה השינוי? אל תחתוך בכלי שרגילים לחתוך, אלא תקטוף, תחתוך בצורה אחרת. נכון? בסדר. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בעברית. אני אקרא רק את השורה הראשונה מפירוש המשניות לרמב״ם. בסדר? אחר כך נחזור עליו. שהוא מובא לפני רש. מישהו פגש לפניכם פעם במושג הזה? מוקצה בהקשר של תהילים? זה אגב לך גם המקור של מוקצה בהלכות שבת, אבל... קציעות זה... תאנים שעושים עם דבנים, לא? עושים כזה, בכל אופן, אבל לפני קציעות, מוקצה. בסדר, מוקצה מופיע בהלכות שבת, זה שמעלים פירות, שוטחים אותם במוקצה. מכירים את זה? באמת מקצים אותם. מקצים אותם, הכוונה לא מייחדים אותם, אלא הפוך. מקצים אותם מדעתנו, נכון? למה? מה עושים במוקצה?
שמים על הגג,
שמים על הגג, שוכחים מזה, מקצים מדעתנו. למה? מחכים שזה... התייבש. אומר הרמב"ם פירוש המשניות, שורה ראשונה.
מוקצה שם, שם מקום ששותחים בו הפירות להתייבש כגון התאנים והענבים.
עצור, יופי. עכשיו בוא נקרא את המשנה לפי הרמב"ם.
תאנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה, כאילו במקום של ה... אלא אבל קוצה אותם בחרבה, שזה כנראה אדמה יבשה כמו שאמרנו. ואז כאילו אתה לא מניח אותם במוצא,
אלא... יופי, עכשיו במהות. א', יש פה משחק מעניין בעברית, בסדר, שתי פרשנויות שונות לגמרי למה אמרה המשנה. עכשיו בואו נדבר על המהות. כמו שרש מצייר את המשנה, מה הנושא של המשנה, על מה היא מדברת?
באיזה כליל, איזה צורה לחתוך?
איך מותר לקטוף, איך מותר לבצור. כתוב בתורה שאסור לבצור, אבל כתוב במשך שמותר לאכול. כן, מותר לבצור בשינוי. איך? זה מה שאמרה המשנה. בסדר? איך בוצרים בשינוי? הרמב״ם קרא את אותו מדרש. המדרש אמר שמכאן אמרו תאנים של שביעית אין זה. מה, איך הוא קורא? מה הנושא בכלל של המשנה הזאת? תאנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה. מה זה מתאר? אני אשאל אחרת. שנייה, זה קשור לקטיף?
לא.
לא קשור לקטיף. זה מדבר בכלל על הפעולות שאני עושה אחרי הקטיף, נכון? יופי, אז מה יכול להיות ההבדל בין לקצות במוקצה ללקצות בחרבה?
שם זה נראה שזה רק לך, שזה אנשים שיבואו לא ירצו לקחת את זה, לא יראה שאתה מפקיר את זה.
אולי זה מתאר, בסדר, את דרך ההתנהגות עם הפירות. זה לא עוסק בכלל בשינוי של לא מעניין אותי אם אתה כותף עם המרפק או עם השיניים או עם היד. זה לא הנקודה, בסדר? הנקודה זה איך אתה מתנהג עם הפירות, כי כל זה נכנס תחת הכותרת שהפירות הם הפקר. זאת אומרת, הפירות הם הפקר, אל תבצור אותם. אמרתם בהתחלה בצורה של בעלות, אז הכוונה, לא התכוונתי לפעולה הזאת, בסדר? זה בלכות שבת, אתם צודקים, כל נקודה, כל תנועה, כל מלאכה, בשמיטה יש הרבה הגבלות לשבת, אבל יש דברים שהם לא פה בשבת. אתם אוכלים, בסדר, תקטפו, תקצרו את החיטה, אתם אמורים לטחון אותה, לעשות קמח ולאכול. אבל אל תקצה אותה במוקצה. כלומר, אל תארוז אותה בבית אריזה של המפעל, בסדר? תקטוף בצורה אחרת, עוד לא דייקתי בכוונה, בסדר, מה הצורה האחרת? זאת שתי הבנות שונות, למה נאמר כאן?
לכאורה רמב״ם יותר מסתדר עם המשך הרשעה. שמביאים שם דוגמאות של דריכת ענבים, וכאילו פעולות שעושים עם...
שזה לכול אלמה מדבר על אחרי,
כן.
נכון, ולא על הקטיף עצמו. נכון, שזה הסיוע של הרמב״ם. בסדר? עכשיו... אני תארח לכם לקח קצת קדימה ואחורה, כי התלבטתי באיזה סדר סדר. בואו נקרא את תוספות. בסדר? אומר תוספות מזרת ראש השנה.
דווקא כי אורחי אסור לקצור, אבל ידי שינוי מותר אפילו בשביעי, כדי איתה ב...
תורת כהנים. זה המדרש בעצם שהראינו קודם, הספרה, בסדר? תורת כהנים.
דריש ותנבי לזרח לא תקצור. כדרך בוצרים, וכאן אמרו, טענה של שביט, הם קוצים אותה במוקצה, אבל קוצה אותה בחרבה, והכנה מתנן בפרק ח' לשביעית, ועד איתניה בתורת כהנים, מן המשומר היה את הבוצר, אבל את הבוצר מן המופקר. מופקר נמי כדרך בצירה אסור, ועל ידי שינוי שלו כדרך בצירה, מופקר שרה, ומשומר אפילו שלו כדרך בצירה נמי אסור.
בסדר? כולם הצליחו לעקוב אחרי תוספות? לעניין לנו בעצם תוספות שואל שאלה ועונה תשובה. נכון? הוא אומר את זה כאילו בצורה של סיכום הלכתי, הוא מעיר את זה כמו המסכת ראש השנה שמזכירה שם בחריש ובקציר תשבות, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה זה בחריש ובקציר תשבות, נדבר על קציר בשביעית, קציר של תבואה של שביעית, ועל הדרך הוא אומר, זה לא נושא של הגמרא, חבר'ה, יש מדרש תורת כהנים, בסדר, אין לנו תוספות על המדרש, אז זה הזדמנות של תוספות. להסביר את המדרש ולמד אותנו הלכות שביעית, אין גם גמרא, מסכת שביעית, יש רק משניות. אז תוספות אומר פה, שימו לב, יש מדרש, נכון? מה ראינו שהמדרש אומר? המדרש אומר שני לימודים, שני כללים. בסדר? אחד, שאסור לבצור כרגיל, מותר לבצור בשינוי. שתיים, שאסור לבצור מן השמור, מותר לבצור מן המופקר. מה בעצם השאלה ששואל תוספות? הוא התחיל באמירה.
מה היחס ביניהם?
נכון, מה היחס ביניהם? הוא אומר, אסור לקצור רגיל, אבל מותר לקצור בשינוי, נכון? כמו שכתוב בתורת כהנים. ועד איתניה בתורת כהנים, ומה שכתוב בתורת כהנים, בסדר? הדבר השני שכתוב שם. מן המשומר אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, אז איך זה מתייחס אחד לשני? בסדר? סדר תוספות, זה נקרא בדרך כלל שיטת רבנותם, במקומות אחרים כתוב שזה רבנותם, תוספות הזה שבאתי זה מובא בסתמה, אבל סליחה, מסדר תוספות, אומר רבנותם, מה היחס בין שני הכללים? מה התוספות מסכם? זה בעצם המשפט האחרון של תוספות, כאילו השורה וחצי האחרונות.
שבעצם מה שאתה שומר, אז אתה צריך... כאילו, מה שאתה לא שומר, אתה צריך
לבצור
בשינוי, מה
שאתה
שומר, אסור לך בכלל
לבצור. בסדר? מוסכם על כולם? שזה מה שתוספות אומר? עוד פעם, מופקר נמי כדרך בצירה אסור. מופקר, שאמרנו שמותר לבצור, זה בשינוי. כשהמדרש אמר שלא תבצור כדרך הבוצרים, הוא אמר את זה
על ההפקר.
על ההפקר. זאת אומרת, יש במדרש שני לימודים. את ענבי נזירך לא תבצור, ענבים ששמרת לא תבצור בכלל. בנוסף אני אומר לך, גם מה שלא נזירך, שיפקר גמור, לא תבצור כדרך הבוצרים, אלא בשינוי. בסדר? זה שיטת רבנותם, שיטת תוספות. אז תשובה הראשונה שלנו למדרש, בסדר? אומר תוספות, מה שמותר לבצור כי הוא הפקר, צריך לבצור בשינוי. מה שלא הפקר. יש סיפור, זכיתי לשמוע את זה ממנו עצמו. חדרה מבישיבה בחספין, אני לא זוכר את השם, אני מתנצל. זה היה מבוגר מאוד. היה עם הרב סבתו בטנק במלחמת יום כיפור. כולם מכירים את הספר. כן. אז ממנו שמעתי את זה. בסדר? זה כנראה הופיע גם בכל מיני ספרים, אחר כך בכל מיני זה, אני לא כך קראתי את זה קודם, אבל... דיבר גם על הטנק שלהם, הוא דיבר על הטנק שנסע לפניהם, אני לא זוכר עכשיו גם כן את השמות מי היה שם, אבל היו שם גם כן שלושה חבר'ה בחורי ישיבה, שאחר כך... לא זוכרים, שלושתם הפכו לרבנים, או חלקם, אחד נהרג, כמה מהם הפכו לתמיד החכמים מפורסמים. מה שכשהם עלו, גם הגיעו ליום כיפור, התחילו להתארגן, יכולה לא אותו שחבו את הצום ואוכלו, והתארגנו ויצאו עם הטנקים מהר כבר שמוצאו עם כיפור, אבל התחילו לנו על כיוון הרמה, אז לפני גשר מות יעקב, עמד שם נסע לאחד הקיבוצים, עמד קיבוצניק וזרק לכל טנק שקית עם תפוחים, שזה היה מוצא שמיטה. התחילו לדון בטנק כשהם בצום, בסדר, אם מותר לאכול מהתפוחים או אסור, כי לא היה ברור להם אם זה שמור או לא. נאמר שהם הניחו שמסתם אז היה שמור, כלומר לא ידוע שכל הקיבוצים הפקירו את מטעיהם בשמיטה, אז קיבוצים שלא, שדתיים, ושתת רבים אותם, ששמור אסור לאכול. בסדר. תבררו אחר כך את המשך הסיפור. בכל אופן, שתת רבים אותם, בסדר? שמור אסור לבצור בכלל. לא שמור, הפקר, מותר לבצור, לבצור זה דוגמה, בענבים, בסדר? מותר לקטוף בשינוי. טוב, מה עושים באוצר בית דין? מה עושים במקומות שבאמת יש איזה לכאורה... כן הפקר או לא הפקר, בכל אופן עובדים. נגיד שבמקום שעושים יותר מחירה, בסדר, אתה מניח שאין קדושת שביעית, זה קרקע של גוי וכו', אז זה מתבסס ו... אז גם כן עושים פעולות חקלאיות כאלה ואחרות, אולי על ידי גוי, אבל ברור שעובדים כרגיל. את המלאכות לא עושים בשינוי. אז זה קונה סייגים על ידי הפוסקים, אבל למעשה זה ודאי לא נאסר. במקום שהוא צר בית דין, זה ודאי קדושת שביעית. לא, בלי לבנות על יותר מחירה. אז איך אדם בסדר, בגינה שלו יכול להסתדר עם שינוי כזה או אחר. אבל... במטעים גדולים ובכמויות מסחריות. תנו, שאלה. בכל אופן, שיטת רבנותם, אסור. שיטה שנייה. שיטת רש, אני חוזר אחורה. בסדר? קודם קראנו שתי שורות מתוך פירוש הרש על המשנה. שורה שלישית, מי מוכן לקרוא?
נכון, מה זה עשרי לנחה? אין מין המשומר. אבל מי
מופקר,
שרה
היא קיוחי. קיוחי, כדרכו. כלומר, רש משנץ, גם הוא מבעלי התוספות, בסדר? רבנו שמשון משנץ, קרא את אותו מדרש כמו רבנו תם, אבל הבין אחרת. מה הבין רבנו שמשון? איך הוא למד את שני הלימודים?
שאפקר מותר תמין, ומן השמור צריך לשינוי.
ותנווה נזירך! לא תבצור כדרך הבוצרים. בסדר? מה ששמרת, קודם כל זה לא תקין. דבר שני, אם אתה בא לקטוף משם, מותר לאכול את זה. עובר על איסור שהוא לא הפקיר אולי, אבל עדיין מותר לאכול מזה, ואיך אוכלים מזה? כותפים בשינוי. מה שהפקרת, זאת של כולם, זה לא שלך, ומה של כולם מותר לקטוף ולאכול כרגיל. בסדר? זה שיטת רש. אז יש פה מחלוקת בין רש לבין תוספות, מחלוקת כפולה, לכאורה. בסדר? בין רש לבין, גם רש, גם רבי משום משנצו מבעלי התוספות, אבל בין רבי משום משון לבין רבנו תם, עם משומר מותר לאכול, רק צריך לקטוף בשינוי, והפקר מותר ומתנהגים רגיל, ולפי זה, בעץ לימונים אצלנו שהפקרנו אותו, יכול פשוט לבוא, לקטוף ולהביא לכם, לבין שיטת רבנו תם, שגם מופקר צריך לקטוף בשינוי, אינו מופקר, צריך, אסור בכלל ליהנות ממנו, לכאורה. בסדר?
מה הסיבה להבדלים ביניהם? שבזה אני צריך...
שראינו את הסיבה כשקראנו את המדרש.
מה זה עונש לזה שלא...
איך, מה הסברה אתה שואל? מה הסיבה אפשר לקרוא את המדרש בפני הצדדים? מה הסברה של כל אחד? מה?
עונש על זה שלא הפקרתי, אז אני צריך בשינוי. ופה לא.
כן, יכול להיות. יכול להיות שזה לא עונש, אלא... על מה שמופקר לכל, התורה אמרה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, של כולם. ואת זה היא לא הגבילה. על מה שהיא ציוותה אותי להפקיר ולא הפקרתי, אז היא הגבילה, כן? שאתה לא יכול להתנהג עם זה כרגיל. אולי יש מסבירים אפילו שהשינוי הוא קצת כמו השינוי של שבת. כן? בעצם אסור לך ליהנות מזה, אבל בשינוי מותר. בסדר. ועדיין, זה לא עונש, אבל אתה לא יכול להתנהג עם זה כמשהו שהוא שלך. מה שהפקרת, אז הוא לא שלך, אין בעיה. אני לא צריך להגביל אותך שלא תתנהג כמו שהוא שלך, כי הפקרת. מה שלא הפקרת, זה אני בא לך. א', זה לא בסדר, ב', עדיין, תדע לך, כן, אתה לא יכול להתנהג עם זה כאילו זה שלך. אני אומר בזהירות, זה טעם בדקרה. בסדר, קודם כל יש פה לימוד, יש פה גזרה לפי זה. בסדר? נסים להגיד אולי מה הסברה של הגזרה. בסדר? אבל זה טעם הדקרה, זה משתורה צוותה. בסדר, אז ראינו שיטת רבי שמשון משנץ ושיטת תוספות, שתי שיטות הפוכות, או מתנגדות בהבנת המדרש. בסדר, שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן. אומר הרמב"ן, זה אולי משהו שהיה לכם קצת יותר מוכר, בסדר, הרמב"ן קורא את הפסוקים אחרת. ופירוש הלווים, שלא תקצור אותן אתה לבדך לצורך עצמך, ולא תבצור אותן לעצמך. אבל תהיה שנת שבתון לארץ, מן הזריעה והזמירה. בסדר? ותהיה שבת הארץ, כל אשר תוציא בשביתתה מן הספיח והנזיר לכולכם יחד, לאוכלה. לך ולענייך, לענייך ולחיה ולבהמה. ומכל מקום, לא אסרו חכמים פירות השדה המשומר לכל אדם, אלא שלא יקחו אותם מן המשמר. זה לא טעות שחסר חובב. בסדר? לא אסרו את הפירות המשומרים. מי אמר שכן אסרו? לכאורה, את הפירות המשומרים, המדרש לפי מי?
תוספות.
תוספות, נכון, לפי רבנו תם. רבנו תם אמר שאסרו, בסדר? רש אמר, לא אסרו לאף אחד, רק תבצור בשינוי. הרמב"ן אומר, פירוש עליו, אם אני חוזר, שלא תקצור אותה, נטה לבדך לצורך עצמך. כמו שדייקת בהתחלה, את ענבי נזיריך לא תבצור. למה? כי אתה מתנהג כאילו זה שלך. אסור לך לבצור אותם לעצמך, אלא ממשיך הפסוק ואומר. זאת אומרת, כל זה הוא בעצם, כמו שאמרנו קצת בהתחלה, חלק מההפקר. אבל מה התרגום של זה, מה המשמעות? אסור לך לקטוף לעצמך. בזה שאתה שומר וכותף לעצמך, פה הבעיה. ומה שכתבת לעצמך הוא אסור. וגם לאחרים אסור לקחת ממך. אסור לאחרים אולי מדרבנן. אסור לכם לקחת מהמשמר. אבל לכל אדם מותר לקטוף מזה. אם הגדר נפלה, או לא יודע טכנית, איך בסדר, או שהוא בשיטה שההפקר הוא הפקר, אף על פי ששמרת. לא תבצור, בסדר, אני דילגתי, יש פה רמב"ן מאוד ארוך באמצע, זה שזולה לכם שזה משפט אחרי משפט, אבל פה הוא עובר לבאר את הברייתות עצמם ואת הלימודים. אז מה, לא תבצור אותם כדרך נזיר שלך, כלומר נזירך זה שאתה מפריש אחרים, שזה שלך, אבל תבצור אותם עם העניים כדרך שהם בוצרים. לומר, אז מה זה לא תבצור כדרך הבוצרים? מה זה דרך הבוצרים לפי הרמב"ן?
לגורם.
דרך הבוצרים זה לעצמך. בסדר? לא תבצור. ענווה נזיריך לא תבצור, כלומר שאתה מתנהג שזה נזיריך, שלך. ככה לא תבצור. אבל ילקוט אותם עם העניים כהפקר. וינהוג בהם גם כן, כדרך שעניים נוהגים לדורך בערבה. פה הוא מנסה קצת לתרץ, מה שאתה שאלת. בסדר? על ה... לא תסדר. על המשך המשנה, שיכולה יותר מסתדר עם שיטת הרמב״ם. בסדר? אז הוא אומר, לא, באמת מותר לקטוף, אסור לקטוף לעצמו. מותר לקטוף עם כולם. לכאורה לא חייב שינוי בדרך הקטיף עצמו. ותתנהג עם זה, גם כן, אחר כך, כמו שעניים נוהגים, כלומר, לא ב... לכאורה פה זה יותר מתקרב ל... לא בצורה מסחרית, בסדר? לא בצורה של בעלים, אלא בצורה מקומית. אז ראינו שיטה שלישית, שמה שהפסוק אומר זה שאסור לך לנהוג בהם מנהג בעלות, לבצור. זה כן מדבר על הבצירה עצמה, בסדר? אבל האיסור הוא לבצור ולשמור, לבצור רק לעצמך, זה בעצם תיאור של האיסור לשמור, והאיסור הוא רק על הבעלים. וכל אדם מותר לכתוף רגיל. לפי זה, בסדר? לא כשיטת רש, ולא כשיטת תוספות. אם הייתי בא להביא לכם לימונים מהחצר של השכנים, שהפקירו, אז אין בעיה, אני יכול לכתוף רגיל ולהביא לכם שקיות, בסדר? אבל, אולי יש לזה מגבלות אחרות, אבל בינתיים, לא בפשט. אבל מהחצר שלי, שבבעלותי, שם אני לא יכול להתנהג כדרך בעלי. בסדר? זה הדגש. חוזר אחר כך, חוזר לרמב״ם שהבאנו מיד אחרי המשנה. בסדר? פירוש המשניות לרמב״ם. עצרנו מקודם וקראנו רק את השורה הראשונה, מה זה מוקצה לפי הרמב״ם. בסדר? אנחנו קצת קופצים פה, כי בעצם יש פה שתי שאלות. יש פה שאלה מה מותר ומה אסור. זאת אומרת, אם אסור לבצור בכלל, או שיש דברים שאסור ויש דברים שמותר. אם מה שמותר, אז בוצרים בשינוי. ראים את השאלה הזאת, ובתוך השאלה הזאת מורכבת עוד שאלה, מה השינוי? בסדר? עכשיו, ההבנה מה מותר ומה אסור, היא קשורה גם להבנה מה השינוי. לכן הבאתי את זה ככה ביחד. חוזר לפירוש המשניות לרמב״ם. אומר הרמב״ם, והכוונה בכל זה, אני יכול לקרוא?
צריך לשנות ושלא יתעסק בפירות שביעית, כדי שמתעסק בשאר שנים. והוא לפי שאמר השם ואת ענווה נזיריך לא תבצור, ואי אפשר לומר שרצנו בפסוק זה לאסור הבצירה לגמרי, שהרי כבר יתיר אכילתם באומרו, ואיתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולא נתכוון כאן, אלא כמו שבאורו בספר, לא תבצור כנגד הבוצרים.
הוא גורס כנראה כנגד הבוצרים, לא כדרך הבוצרים, אבל עדיין נראה שכוונתו, בסדר, גם נגרוס כך וגם נגרוס כך. איך מסביר הרמב״ם את הפסוק או את המדרש? גם את המדרש מסביר ככה, וגם את הפסוק לפי המדרש. מה זה תנווה נזיריך לא תבצור? בסדר? חוזר לשאלה הראשונה שלנו, אי אפשר להגיד זה כפשוטו. כתוב, אתה שמע את הארץ לכם לא אוכלה, נכון? אז מה הכוונה לא לבצור?
לא תעשייתי.
לא תעשייתי. בכלל לא מדובר פה על הפעולה הטכנית של הניתוק של הפרי מהעץ. בסדר? אלא מדובר על אופן ההתנהגות. אני לא יודע, בסדר, בצד התרנגולת, אני לא יודע מה קדם למה, אם קודם הרמב״ם מבין את הלשון של מוקצה וקוצה, ככה וככה זה למד את המדרש, וקודם ככה למד את המדרש, ושככה הוא מבין את הפסוקים, ולכן ככה הוא פרש, בסדר? אבל תשימו לב איך גם הפרשנות של הרמב״ם לפסוק ולמדרש, וגם הפרשנות של הרמב״ם למשנה, בסדר? הם תואמים. וכך גם הפרשנות של רש, למשנה, בפרשנות של רש, למדרש ולפסוקים, תואמת. רש מבין, לא תבצור כרגיל, אלא תבצור בצורה אחרת, את מה שהיה אסור לך, שמרת אותו בצורה שאסור היה לך לשמור, שמרת, תבצור אותו בשינוי. בסדר? הרבה מבין, תלווה נזרח לא תבצור, כרגיל. אלא, תתנהג עם זה בהפקר. כלומר, אל תקצה במוקצה. אל תתנהג עם זה בצורה תעשייתית. בסדר? אלא, תתנהג עם זה בצורה של הפקר. זאת גם הכוונה, בעצם לא בכלל לפעולת הבצירה, וכך הוא פוסק להלכה למטה למטה, בסדר? בהלכות שמיטה ויובל. אני יכול לקרוא את שתי הלכות, שתי הלכות, זה לא רצף, בסדר? אחת היא בסוף פרק ד', אחת היא בתחילת פרק ד', אבל שתי מתייחסות לפסוק שלנו, אני יכול לקרוא אותם.
הלכות שיצאו האילן בשביעית לא יאספם כתרך שאוסף ככל שנה שנאמר, ותנווה נזריך לא תבצור, ואם פצח אבותת האילן, או שפצח כתריך בוצחים לא כן.
בסדר? קודם כל זה סוד אורייתא, רמב"ם אומר ברור. בסדר? אסור לאסוף כתריך שאוסף בכל שנה. פסוק מפורש שתנווה נזריך לא תבצור. אבל אומר שאסור לאסוף אותם? לא, הרי מותר לאכול. אלא אסור לאסוף אותם כמו שאוסף בכל שנה. ואם הוא כן אסף אותה, כמו שאוסף בכל שנה, בצר כתריך הבוצרים, לא כן. זה איסור דאורייתא. בפרק א', בתחילת ה... בפרק ס', בהלכה א', בתחילת פרק ד', הוא אומר שיותר מפורש, מה זה כתריך הבוצרים ולא כתריך הבוצרים. אז תקרא.
וזה שנאמר, עץ צפיח כי יצחה לא תקצור, שלא יקצור כתריך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כתריך הקוצרים, לוקה, כי כל שקצף כל השטה והעמית קרי ודש בפוקר
בבקר, ודש בבקר.
בבקר.
שזה מתי דשים בבקר, או מתי אתה מביא מכונות כדי לדוש?
אחרי קציר.
כן, אבל מתי אתה צריך את זה? באיזה סיטואציה?
כשאתה רוצה להפריד בין
שיש לך כמות גדולה, שזה מסחרי, בסדר? זה תעשייתי, בלשוננו, בסדר? אז הדש בבקר זה לא כי הפעולה עצמה אסורה, אלא כי זה מעיד שאתה מתייחס לעסק כעסק מסחרי. וזה איסור דאורייתא, מתייחס לעסק כעסק מסחרי. בסדר? כגון שקצר כל השדה, והעמיד קרי, עשה הרימה הגדולה, ודש בבקר. אלא, מה כן מותר? נמשיך את הרמה, ראש קצר עבודת הארץ כמו שבאנו, לא נכנס לעבודת הארץ. אז מה כן מותר? אמרנו,
כגון שקצר כל השדה ועמיד קרי ודש בפקח, או שקצר לעבודת הארץ כמו שפיחנו, אלא קוצר מעט מעט וחופק ואוכל.
אז מה מותר?
לקצור מעט מעט.
לקצור מעט מעט. לא מסחרי ולא תעשייתי. כלומר, להתייחס ליבול כיבול תעשייתי, כמו בכל שנה, זה איסור דאורייתא, לפי הרמב״ם, ששמיטה דאורייתא כמובן, בסדר? אבל אותה פעולה, לא צריך שינוי פעולה עצמה. עכשיו, בעצם, הדברים כבר מאוד מתקרבים אחד לשני, כי גם רש שאומר שלא קוצים במוקצה, זאת אומרת, באותו כלי שמיועד לקציצת תאנים תמיד, זה בגלל שככה עובדים כשעובדים בכמויות מסחריות. נכון? זאת אומרת, זה לא מחלוקת מאוד גדולה. זה שתורה לפי כולה אמרה, צריך להפקיר ואסור להתנהג בבעלות. אבל יש פה כמה פרשנויות שונות בפרקטיקה מה זה אומר להתנהג בבעלות. האם זה מתייחס לאופן הקטיף ממש, לאופן הקציר, או לפי הרמב"ם בעצם אין שום צורך לעשות שינוי בקציר עצמו, אתה יכול לקצור כרגיל, זה לא משנה לי. אבל מותר לך לקצור כמויות קטנות. מותר לך לקטוף כמויות קטנות. ממילא כשקוצרים כמויות קטנות וקוטפים כמויות קטנות, זה ניכר בזה שכשאתה צריך להפריד את המוץ מהתבואה, כמות קטנה חובטים במקל. לא מתחילים להביא שור ולרתום אותו למורד ולכל הזה, אם סך הכל יש לך, דעת, כמו שרות באה, נכון, רגע שבועות, נכון? היא באה כזה עם קצת שעורים, חוזרת לנעמי. אז הם לא צריכות להתחיל ללכת איזה בעל מפעל שישאיל להם את כל הכלים שלו בשביל להפריד. בסדר? יש לך קילו קמח, אז אתה עובד עם כלים ביתיים. אתה לא עובד עם כלים תעשייתיים, נכון? וזה גם משמעות, הם קוצים אותם במוקצה, זאת אומרת, אתה עושה דבלים בחצר, ליד הבית, באיזה משטח חרב, פנוי. אתה לא עושה את זה בגינה, כי זה לא פרקטי, אתה צריך מקום עם שמש ופתוח, אבל אתה לא עושה את זה במפעל. אתה לא הולך לפתוח את המפעל, את המוקצה, את המשטח המיועד לפריסת תאנים, כי זה עושים בכמויות גדולות, זה עושים בשנים רגילות, שבא לשדה, בא, הוא יש לו מטע של תאנים, כתף את התאנים, כל התאנים, שוטח אותם במוקצה, עושה דבלים, ואחר כך מוכר אותם כל השנה. אז הוא צריך שטח יהודי. בסדר? תקצה אותם בחרבה. מה הרמב״ם לא הזכיר פה? זה, תכף נסיים. בסדר? הרמב״ם אמר לנו שלא משנה, לא צריך לשנות באופן החיתוך עצמו, כן צריך לשנות באופן ההתנהגות, השינוי העיקרי הוא שזה כמויות קטנות ולא כמויות גדולות, ממילא זה משליך על איך אתה עובד עם הפירות אחר כך. על איזה פירות מדובר?
הוא לא
אמר. בסדר, חילה גדולה? בסדר, מפרשים דנים בזה, הרמב״ם לא חילק. בכלל לא נכנס, לא הביא את לשון המדרש שמחלק, המדרש עצמו מחלק. זה לא משהו, זה חילוק בראשונים או באחרונים. המדרש מחלק בין שמור לבין מופקר. הרמב״ם לא הביא את זה. ידונו מפרשיו למה. למעשה, שיטת תוספות, שיטת רבנו תם, שיש לי שני סוגי שדות, מטעים, שמור ומופקר, כלומר שמור זה תקלה, כן, לא אמור להיות. אבל בהלכה יש לי שני סוגים, שמור, שאדם לא הפקיר, למרות שאתה צריך להפקיר, ומופקר. שמור, מה דינו? איך כותפים אותו? שיטת רבנו תם, שיטה התחלנו. שמור, מה דינו? איך כותפים אותו? לא כותפים? בסדר? מופקר, מזה, עד שהתורה אמרה, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה מהמופקר. וגם איתו צריך להתנהג בשינוי, ונזכור שזה שנה אחרת, שלא, שיטת רבנו תם. צריך לכאורה לפי זה, כולנו כשאנחנו עצים, כי אני כותף לכם לימונים, כפי רבנו תם, צריך לעשות זה בשינוי. או לפחות במקום, אני אומר בזהירות, בסדר? אבל בדבר שיש לו דרך מובהקת, בסדר? אם יש משהו שתמיד חותכים אותו למזמרה, אז לא למזמרה, אתה רואה עם סכין יפני. בסדר? נכון, גם סכין חותך. אתה צודק. כתוב המשנה. לא עם מוקצה, עם חרב. בסדר? לא עם מזמרה, עם סכין יפני. עולה, לא משנה, תביא לי משהו. אבל תעשה את זה בשינוי. למה? אולי כדי לזכור, גם כשתקן מותר לך לאכול, שהארץ היא לא שלך, שהשנה היא אחרת. עבר סברה, זהירות, בסדר, זה טעם הדקרה, אז אני לא יודע. זה שיטת רבנו תם. שיטת רשמי שנץ, יש שמור ויש מופקר.
שמור כותפים בשינוי.
שמור כותפים בשינוי. מופקר תכתוף רגיל. לפי זה, כולם מתנהגים, בסדר, השנה, שמיטה, אין בעיה, הולכים לעץ, כותפים, אוכלים, לפי רשמי שנץ, מצוין, הכל בסדר, זה בדיוק מה שכתוב. בסדר. שיטת הרמב"ן,
האיסור הוא רק על הבעלים.
איסור רק על הבעלים. שיטת הרמב״ם צריך שינוי בהכל, גם במופקר וגם בשמור, לפחות הוא לא חילק ביניהם, אז לכאורה אין מקום להקל במופקר, צריך בהכל. אבל השינוי הוא לא טכני, אלא בכמויות. ככה שיוצא שמי שסתם ניגש לעץ וכותף לעצמו עכשיו כמה לימונים לארוחה עכשיו, או להביא לחבר'ה בשיעור או בזה, לפי רעש משנץ, הוא בסדר, כי זה הפקר. לפי הרמב״ם, הוא גם בסדר,
כי
זה שינוי, זאת אומרת, זה כמות קטנה. הוא לא כתב מסחרי. כל האיסור הוא לכתוב מסחרי, בסדר? גם לפי הרמב״ם הוא בסדר. גם הוא הבעלים, כל עוד הוא לא, זה לא שמור והוא לא שומר, בסדר? הוא כותף כמו שלכולם מותר לכתוב, כי זה הפקר. לפי רבנו תם, לכאורה עדיין יהיה צריך פה שינוי. בסדר? שלפחות בדבר שיש שינוי מובהק, בדבר שתמיד הדרך לקטוף, אז גם לפי רבנו תם, אני לא צריך יודע מה בדיוק יהיה השינוי, בסדר? דובדבנים, כותפים ביד. לימונים, אני לא יודע מה הדרך המסחרית. אבל דובדבנים, יצא לי לעבוד מטה דובדבנים, דבר שבישור הופרה, היה לנו מטה דובדבנים של היישוב. עובדים ביד עם דובדבנים, זה פרי עדין, אין משהו אחר. אבל זה יכול גם בשנת שמיטה, אני לא חושב שצריך לקטוף את זה בשיניים. אני צריך...
קצת
דרכונים ש... כן. זה אפשר ביד, אבל במקום שיש כלי יהודי וכו', אז כן, צריך לעשות שינוי לפי רבנו תם. למעשה, שוב, אני לא יכול לסוגיה של אוצר בדין, שהיא סוגיה ספציפית. למעשה, באמת, כמו שאמרנו, יוצא של דת רוב הראשונים, כך גם דת רוב הפוסקים, צריך שינוי, אבל, לדעת הרבה אחרונים, אפשר לסמוך על הרמב״ם בזה, כלומר שהשינוי שצריך הוא בעצם זה שאתה כותף מעט, לא מסחרי. בסדר? אז צריך לשים לב. כאילו בפרקטיקה אני אבוא לעת אני כאילו לא עושה שינוי. אבל זה לא בגלל שפסקנו כמו רש, דווקא, שלא צריך שינוי במופקר, אלא, כי פסקנו גם כמו הרמב״ם, ששינוי הוא בזה שאתה כותף כמו קטנות. חזון איש כן אומר, חתחילה, לא כחזון איש, גם אחרים, חתחילה במקום שאפשר לעשות שינוי, גם לעשות שינוי ממש, גם לכאורה כשאתה כותף בבית, שוב, לפחות בדבר שיש בו דרך מובהקת, כמו משהו שתמיד עושים במזמרה. אז כן לעשות שינוי, אבל במקום שזה מסובך, אי אפשר וכולי, למה יש אומר, ודאי אפשר לסמוך על הרמב״ם בזה, שלכל הפחות תקטוף מעט מעט. בסדר? שאר כוחכם, שאלות? תודה.